שלום לכולם. בשלושת השיעורים האחרונים עסקנו במצוות כיבוד אב ואם, שעליה הבטיחה התורה, עשרת הדיברות, גם בפרשת יתרו וגם בויתחנה, למען יאריכון ימיך, וויתחנה למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך, הבטחה לאריכות ימים, כך הבטיחה התורה במצוות כיבוד אב ואם. ההבטחה הזו ניתנה על מצווה נוספת בתורה, והיא המצווה שבה אנחנו עוסקים היום, מצוות שילוח הקן. כך נאמר בפרשת כי תצא, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך בכל עצו על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך והארכת ימים. כפי שראינו בשיעור הקודם, הרמב״ם מגדיר את מצוות כיבוד אב ואם כמצווה גדולה, בהיקף שלה, במורכבות שלה, ולעומת כיבוד אב ואם, חז"ל את מצוות שילוח הקן תפסו דווקא כמצווה קלה. כך נאמר במשנה במסכת חולין, בפרק י"ב, ומה עם מצווה קלה שהיא כאיסר? אמרה התורה למען ייטב לך וארכת ימים, קל וחומר על מצוות חמורות שבתורה. אם כן, מצוות כיבוד אב ואם היא לכאורה מן המצוות החמורות שבתורה, ולעומתה כאמור מצוות שילוח הקן כמצווה קלה, בסך הכל כאיסר, כלומר לא תוכל לקחת גם את האם וגם את הבנים, אקח רק את הבנים ואת האם תפסים, כמה כבר עולה ציפור, בסך הכל איסר, וגם על זה כאמור הבטיחה תורה שכר גדול. האמנם שכר המצוות הללו, כיבוד אב ואם ושילוח הקן הוא בעולם הזה, הגמרא ממסכת קידושין כבר עוסקת בנושא הזה, לגבי מי שעלה על הסולם, לעלות על העץ כדי לקיים מצוות שילוח הקן במצוות אביו, ובחזרתו נפל ומת, האם יש בכלל שכר בעולם הזה? כמובן סוגיה גדולה ועצומה, אך אינה מענייננו כאן במסגרת הזאת. הלכות שילוח הקן נידונות בפרק ה-12 במסכת חולין, עוד פה ושם סוגיות במרחבי השס, אבל עיקר הסוגיה, פרק שלם, לא כל כך ארוך, שם לקראת סוף מסכת חולין, ובעקבות חז"ל גם הרמב״ם שונה את הלכות שילוח הקן, בפרק י' ג' מהלכות שחיטה. מסכת חולין עוסקת בשחיטת חולין, וכך גם הרמב״ם בהלכות שחיטה. לעומת מה שעולה מן השס והרמב״ם, הטור והשולחן ערוך אינם קושרים את הלכות שילוח הקן להלכות שחיטה, אלא קובעים להם מקום אי שם בין הנושאים הקטנים ביורה דעה, הנושאים שבהם אנחנו עוסקים בסדרה הזאת, סמוך ללכות סתם, מצוות התלויות בארץ, בא הטור ובעקבותיו השולחן ערוך ואומר, אני רוצה לשנות כמה הלכות שקשורות למצוות שילוח הקן. האם השאלה הזאת, האם שילוח הקן זה חלק מהלכות שחיטה, או נושא עצמאי אי שם ביורה דעה, האם השאלה הזאת היא רק של הטכנית, או שיש בה גם משהו מהותי? אני חושב שניתן לייחס לנקודה הזאת גם משמעות מהותי. אחת השאלות הידועות והמפורסמות והמרכזיות אולי בעניין מצוות שילוח הקן, היא האם מדובר על מצווה חיובית, או על מצווה קיום, כלומר, האם מי שהולך בדרך ונקרא כן ציפור לפניו, מחויב לשלח את האם, שכך אמרה תורה, שלח תשלח את האם, או שהמצווה הזאת היא מצווה קיומית, במידה והוא מעוניין לקחת את הבנים, אזי הוא חייב קודם לשלח את האם, אבל לא מוטלת על כל אדם באשר הוא החובה לשלח את האמא, אם בסך הכל נתקל בכן ואין לו שום עניין בבנים. הראשון לדון בשאלה הזאת בפירוש, תכף נראה שיש לה כבר סמך בראשונים, אבל בעיקר בתורתם של אחרונים, היה רבי יאיר בחרך מגדולי חכמי אשכנז במחצית השנייה של המאה ה-17, אבל הוא כמובן החוות יאיר. אם כן, בסימן סמך זין נשאל החוות יאיר, שאלה נשאלתי, אם כי יקרא כאן ציפור לפני איש בשדה, אם יחויב על כל פנים לזקוק לה ולשלח את האם, או רשאי ללך לדרכו. זה לא אמרה רחמן השלח תשלח, רק באם ירצה לקח הבנים. זו אם כן השאלה בצורה מפורשת, כך נשאל החוות יאיר, האם יש חובה לשלח, או שרק מי שרוצה לקחת את הבנים, נדרש לשלח את האם תחילה. בן דורו של החוות יאיר, מעט צעיר ממנו, בעל החכם צבי, גם הוא נשאל שאלה מאוד מאוד דומה מחכמי לובלין, שאלתם הייתה, האם אדם שלא זקוק לבנים, יכול לשלח את האם ואת הבנים ביחד, או שחייבים לקיים את המצווה באופן של לשלח את האם ולקחת את הבנים. אבל כאמור השאלה המרכזית המפורסמת היא שאלתו של החוות יאיר, האם מדובר על חובה. אפשר שהשאלה הזאת קשורה בדיוק לאותה נקודה טכנית שהזכרנו מקודם. הקשר הדברים בשס, ברמב״ם, הוא שמדובר על חלק מהלכות שחיטה, במידה ואתה מעוניין לקחת את הבנים, לאכול את הבנים, לשחוט אותם, תחילה תשלח את האם. זה חלק מהלכות שחיטה, אבל זה חלק מהיתר האכילה של הבנים. אבל אין כאן מצווה לשלח. לעומת זאת, הטור והשולחן ערוך, שמתייחסים אל שילוח הקן כאל נושא בפני עצמו, עוד מצווה במסגרת המצוות הרבות שביורה דעה, בהחלט יכול להיות שלדעתם ולשיטתם, כן מדובר על מצווה עצמאית. על סמך הדקדוק הזה, לא היינו פוסקים הלכה ואומרים, לא היינו מכריעים בשאלתו של החוות יאיר, אבל אני חושב שכן, יש כאן נקודה למחשבה, כאמור לגבי הקשר הדברים. ובכן, כיצד מכריע החוות יאיר? כיצד הכריעו הפוסקים? האם באמת יש מצווה לשלח את האם בכל עניין? החוות יאיר עצמו משיב שכן, המצווה היא מצווה חיובית. מי שנקרא בדרכו כאן ציפור, מחויב לשלח את האם. ומניין מדייק החוות יאיר את דבריו? מדייק מהלכה מעניינת בגמרא במסכת חולין, בדף קוף למתת, שם באותו פרק, שילוח הקן. וכך אומרת הגמרא, יכול יחזור בהרים וגבעות כדי שימצא קן, תלמוד לומר, כי ייקרא במאורה לפניך. כלומר, אדם לא חייב לעשות מסעות למקומות שבהן מקננות הציפורים כדי לקיים שילוח הקן, אלא יקיים את המצווה כאן ועכשיו במה שמצוי לפניו. לכאורה, היינו יכולים לדייק מכאן שבאמת אין מצווה לשלח. מי שרוצה לקחת, שישלח. אבל החוות יאיר מדייק בדיוק ההפך. החוות יאיר אומר, ואם כן, נהי דממעט שלא יחזור בהרים מכל מקום במאורה. כלומר, לא הלכתי לחפש בהרים, אבל הוא נמצא כאן לפניי. משמע דרם יעלה להיזקק. ויסלקא דעתך דלקא עלי חיוב. כלומר, אם מישהו שאפילו מתחת לבית, ברחוב מתחת לבית יש כאן ציפור, ואפילו הוא לא מחויב לשלח, אומר החוות יאיר, מאיך יתיתי לן למימר שיחזור בערים, שהרי אפילו במאורה יכול להניחה ולהילך לו. כלומר, כל אהבה אמינה שאדם ילך לחפש בהרים, מושתתת על ההנחה שוודאי מי שמצא כן ציפור, מחויב לשלח. אלא שאין מצווה למצוא. אין מצווה לחזר בהרים. אבל מי שכאמור נקרא לפניו כאן ציפור, בוודאי מחויב לשלח את האם, כך טוען החוות יאיר. אלא שהוא עצמו מקשה על דבריו מסוגיה אחרת בחולין, סוגיה מאוד מפותלת, לא ניכנס לכל נבחיה והדעות בראשונים, אבל נזכיר רק את ראייתו. הגמרא שם בחולין, בהמשך אותה הסוגיה, בדף קוף מם, שואלת מה קורה כאשר יש חציצה מסוימת בין האימא לבין הגוזלים או הביצים. למשל, הגמרא מסתפקת, מה קורה כאשר בתוך הקן ישנן שתי שורות של ביצים, שורה תחתונה, שורה עליונה, ועליה נמצאת האימא. ובכן, מי שרוצה לקחת את הביצים התחתונות, מחויב לשלח או לא מחויב לשלח? אומר החוות יאיר, רגע, עד שאתה דן בשאלה אם מותר לו לקחת את הביצים התחתונות בלי לשלח, הרי הוא מחויב לשלח את האמא סתם כי הוא מצא אמא על ביצים. נניח הוא צריך רק את הביצים התחתונות ולא העליונות, אבל שישלח את האמא כדי לקיים את המצווה? ואם כן, לכאורה מכאן מביא החוות יאיר ראייה הפוכה ואומר, הנה מכאן מוכח שמי שלא זקוק לביצים, או בהקשר של הסוגיה שם לא זקוק לביצים העליונות, אינו מחויב לשלח. ובכן, מהסוגיה של יכול יחזר בהרים, מוכיח החוות יאיר שבכל מקרה מצווה לשלח, ואילו מן הסוגיה של שתי שורות ביצים, מוכיח החוות יאיר שאין מצווה כללית לשלח. והוא הולך ודן ביחס בין שתי הסוגיות האלה, ומסקנתו להלכה שהעיקר כאותו דיוק מן הסוגיה של יכול יחזור בהרים, פוסק החוות יאיר, מצוות שילוח הקן היא מצווה חיובית. מי שמוצא כאן ציפור, מחויב לשלח אותו ולזכות במצווה הזאת, גם אם אין לו שום עניין ושום מטרה לזכות בביצים או באפרוחים שבתוך הקן. הפסיקה הזאת של החוות יאיר הועתקה גם בפתחי תשובה על השולחן ערוך בסימן שלנו, סימן ריש צדי בית מיורה דעה, זה עוסק במצוות שילוח הקן, והפתחי תשובה בקטע הראשון מעתיק את החוות יאיר, וידוע מה שאמר החזון איש, שהפתחי תשובה רבי אברהם צבי אייזנשטט איננו רק מלקט אלא הוא גם פוסק. כלומר, היות שהפתחי תשובה הביא רק דעה אחת, רק את דעת החוות יאיר, נראה שזו דעתו. ובאמת בשנים האחרונות נכתבו כמה וכמה ספרים על מצוות שילוח הקן, וברובם ככולם ההלכה היא כדעת החוות יאיר, יש מצווה וחובה לקיים שילוח הקן. מי שהולך בדרך ומוצא כאן ציפור מחויב לשלח את האמא, גם אם בכלל אין לו מה לעשות עם האפרוחים או עם הביצים. ועל אף שזאת ההכרעה, שכאמור רבים הלכו בדרך הזאת, מצאנו גם חולקים. ומרבותיי, כאן בישיבה שלנו, בישיבת הגוש, שמעתי כמה פעמים שהעיקר כדעת החולקים, ואין הלכה כדעת החוות יאיר. כמו שאמרתי מקודם, חוות יאיר הוא הראשון שדן בנושא הזה, אבל למעשה קדמו כבר רבנו בחיי, בפירושו לתורה, שמאיר הערה קצרה שלא כדעת החוות יאיר, ואומר אין מצווה לשלח את הקן. אין מצווה. מי שרוצה את האפרוחים חייב קודם לשלח את האמא, אבל מי שלא רוצה את האפרוחים, למה יטריד את האמא ממנוחתה? ואם כן, החוות יאיר הוא לא בדיוק אמר עד השמעת את האינה כבר רבנו בחיי, מן הראשונים, קדמו בנושא הזה. על כל פנים, כאמור, דעתו של רבנו בחיי, דעתו של החוות יאיר, אף שהיא דעה רווחת, איננה מושכלת. בתשובה מעניינת, מי שחלק על החוות יאיר בצורה מפורשת, היה החתם סופר. החתם סופר, פשוט חתם סופר, אור החיים, סימן קוף. בתחילת התשובה, מנסה גם החתם סופר, כפי שעשה החוות יאיר, לדקדק מסוגיה כזו או אחרת בשאלה. למשל, מזכיר החתם סופר את המשנה שבה פתחנו מקודם. המשנה אומרת שמצוות שילוח הקן היא מצווה קלה, שאדם בסך הכל מוותר על איסר, מוותר על האימא. אומר החתם סופר כך, רגע, אם באמת המצווה קיימת, גם כאשר אדם לא זקוק לא לאימא ולא לביצים, אז למה אומרת המשנה שהמצווה כרוכה בהפסד של שווי איסר, שווי האימא? הרי אדם הזה לא צריך לא את האימא ולא את הביצים. הוא משלח את האימא ובכלל הוא לוקח את הביצים. הוא משלח את האימא כדי לשלח. אומר החתם סופר מכאן ראיה שהמצווה קיימת רק כאשר מישהו באמת זקוק להפרוחים או הביצים. ואז הוא עצמו היה רוצה לקחת הכל ביחד. אומרת התורה, תפסיד איסר. תשלח את האימא, תיקח רק את ההפרוחים או הביצים. כך מדייק החתם סופר מאותה משנה, ומכאן כאמור מוכיח שלא כמסקנת החוות יאיר, והוא טוען אין מצווה לשלח למי שלא זקוק לאימא, לאפרוחים או לביצים. אז כאמור החתם סופר מנסה להביא הוכחות לכאן או לשם מסוגיות שונות, אבל בהמשך התשובה הוא עובר לדיון עקרוני יותר, עובר החתם סופר לדיון בטעמה דקרה. בשאלת טעמי המצוות, מצאנו לא פעם מחלוקות בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, למשל בסוגיות שדיברנו עליהם לפני כמה שבועות, סוגיות של הקפת הראש וכולי, שם מצאנו מחלוקות בין הרמב״ם לרמב״ן סביב טעמי המצוות, אבל דווקא בסוגיה שלנו, הרמב״ם זכה במרכאות להסכמה ולאישור מדברי הרמב״ן, והרמב״ן מאוד שיבח את דברי הרמב״ם על סוגייתנו, על עניין טעם הדקרה בשילוח הקן. במה דברים אמורים? שגורה לשוננו המשנה, הפרק החמישי במסכת ברכות, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, נשתקין אותו. ומסבירה הגמרא שם, מדוע אי אפשר להתפלל בלשון כזאת של על כאן ציפור יגיעו רחמך? הסיבה האחת, משום שהוא מטיל קנאה במעשה בראשית, כביכול הקדוש ברוך הוא מרחם על ציפורים, לא מרחם על חיות אחרות. אבל הסיבה השנייה והעקרונית יותר, אומרת הגמרא, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינה אלא גזרות. מי אמר לך שכל העניין כאן הוא לרחם? התורה אמרה לשלח כן, כי צריך לשלח את האימא. ואנחנו לא תמיד בקיאים בטעם הדקרה, לא תמיד מבינים את טעמי המצוות. מצוותיו של הקדוש ברוך הן גזרות ולא רחמים. ובכן, לכאורה משמעות הדברים כאן בסוגיה, שמי שמשלח את הקן עושה את זה, משום שכך גזר עליו הקדוש ברוך הוא. זה לא קשור למידת רחמנות כזאת או אחר. והנה, הרמב״ם במורה הנבוכים, כאשר עוסק בטעמי המצוות בחלק ג' פרק מ"ח, כותב, שטעם מצוות שילוח הקן היא כדי לגלות רחמים. שלא תצטער האימא כאשר היא רואה, הצער כמובן מאוד גדול לאימא, שהיא רואה שלוקחים את בניה לעיניה, ולכן אומר הרמב״ם, מצווה לשלח את האימא כדי שלא לנהוג במידת אכזריות, כדי לנהוג במידת הרחמים. טוב, כיצד הדברים עומדים ביחס לאותה גמרא בברכות? הרמב״ם עצמו מקשה את הקושייה. הרמב״ם אומר, שמה תקשה עליי מן הגמרא בברכות, שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך משתקים אותו, כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא הן גזרות ולא רחמים. אומר הרמב״ם, זו מחלוקת. הגמרא הזאת בברכות, הגמרא המפורסמת הזאת בברכות, היא למאן דאמר שאין טעמים למצוות. טעמי המצוות נשגבו מאיתנו, לא יודעים מה טעמי המצוות. אבל אני אומר הרמב״ם, לכל אורך מורה הנבוכים, פוסק כאותן דעות בין חז"ל שיש טעמים למצוות. ובהחלט יש מקום לדרוש ולהבין וללמוד מהן טעמי המצוות. אם כן, הרמב״ם אומר, נכון, הגמרא בברכות אומרת, מידותיו של הקדוש ברוך הוא הן גזרות, אבל אנחנו כן דורשים טעם הדקרה, כך כותב הרמב״ם. הרמב"ן בפירושו לתורה שם בפרשת כי תצא מצדד בגישה העקרונית של הרמב"ם שאומרת שחייבים למצוא טעמים למצוות וברור שהמצוות באו לחנך אותנו והרמב"ן אפילו מוסיף ומסביר שאין לזה סתירה בגמרא בברכות. הגמרא בברכות אומרת שלא תמיד אפשר להבין את רחמיו של הקדוש ברוך הוא עד הסוף. רחמים זה מושג מאוד אנושי. אדם רואה משהו לפניו ורחמיו נחמרים. הוא לא יכול לשאת את זה. לדבר על הרחמים שלנו ולהשוות אותם לרחמיו של הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב"ן, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ואנחנו זה לא אותו דבר. וזה מה שהגמרא שם בברכות רוצה לומר. אבל להגיד שאין בכלל טעמי למצוות זה לא נכון. ואין ספק שמצוות כן, ברחמים האנושיים שלנו, בהחלט בא לחנך אותנו. בהחלט בא להדריך את האדם שילך בדרך של רחמים, ולא חלילה שילך בדרך של אכזריות. כללו של דבר, הרמב״ם, הרמב״ן, גם בעל ספר החינוך שבא בעקבותיהם, נוקטים שמצוות שילוח הכן מבקשת לחנך את האדם לרחמים. אלא שבזוהר הקדוש ישנו טעם שונה לחלוטין, טעם שבמידה רבה הוא הפוך. וכבר רחבות יאיר באותה תשובה שעסקנו בה מסיים וכותב, דמוכח, לשיטתו, דחי יקרא מיהת מחויב לטפל. כלומר, מי שמצא, מי שנקרא כן ציפור לפניו, מחויב לשלח את האימא. אז מוסיף החוות יאיר ואומר, והכי מסתבר לטעם שכתוב בזוהר, שהוא כדי שהאוף, אם האופות, תצטער ותפרח ממקום למקום לבקש על בניה, ועל ידי כך יתגלגלו רחמי המקום ברוך הוא על בניו שבגלות. כלומר, כן, מצוות שילוח הכן לא באה רק לרחמים, אלא ליצור מידה מסוימת של אכזריות. אנחנו משלחים את האימא והיא אומללה, הפרידו אותה מבניה, הולכת בכל מקום, מבקשת, מחפשת. הדבר הזה, אומר הזוהר הקדוש, מעורר רחמי שמיים. ובכן, טוען החתם סופר, שהשאלה שלפנינו היא בדיוק הנפקמינה בין הטעמים. ואומר החתם סופר כך, ועיין ברמב"ן בנימוקי החומה שלו, כלומר בפירוש לתורה על פי הרמב"ם במורה נבוכים, והנה לפי טעם זה מבואר, אם אינו צריך לבנים, לא מבעיה דאינו חייב לשלח האם, אלא אכזריות נמי אביד. ואם איננו לצורך האדם שאינו לצורך לבנים, אכזריות היא זו לגרש האם מעל הבנים. אומר החתם סופר, לך אחר טעם הדקרא, אם כל המצווה הזאת באה לחנך אותנו לרחמנות, אז לשלח את האמא לחיתם זו רחמנות. אם אתה צריך את הבנים, טוב, אז שאלה גדולה, האם אנחנו באמת אוכלים מזון מן החי ומתאכזרים לבעלי חיים וכו', אבל בסדר, לכם יהיה לאוכלה. אם אנחנו לוקחים את הבנים, אז גם לפחות צריך רחמים מינימליים לשלח את האמא. אבל אם אתה לא זקוק לבנים, סתם לשלח אותה לשם לשלח, אומר החתם סופר זו אכזריות. ועל פי טעם הרמב"ן והרמב"ם לא משלחים את הכן סתם. אמנם הוסיף החתם סופר ואומר, בתשובת חוות יאיר סיים בטעם בשם ספר הזוהר, בשילוח האם, לעורר יללת אמא אילה על בניה, ואם כן מצווה להדר אחרי כן, כדי לעורר רחמי אמא אילה על בניה, ולפי זה ליקה משום אכזריות. כלומר, אומר החתם סופר, זו בדיוק הנפקמין. אם הטעם הוא כדי לעורר רחמים, מי שלא זקוק לאפרוחים, שלא ייקח את האמא. אם הטעם הוא כדי לעורר רחמי שמיים, אז ברור שיש עניין גדול במצווה הזאת. הוא מסיים החתם סופר ואומר, אבל שס דינן לא סביר עלי הכי, כלומר לא סבור כמו הזוהר. הוא באמת מקשה החתם סופר קושייה גדולה, מה יקרה כאשר בית המקדש קיים? אז בטלה מצוות שילוח הכן? הרי הזוהר אמר שצריך לעורר רחמי שמיים על ישראל שבגלות, ומה קורה כשישראל אינם בגלות, אין מצוות שילוח הכן? ולכן אומר החתם סופר, לכאורה השאלה תלויה בטעמים, והעיקר כדעת הרמב״ם והרמב״ן, וממילא אין חובה לשלח את האמא, כאשר לא רוצים בכלל לקחת את הבנים. כאמור, פוסקי הדורות קיבלו ברובם את עמדת החוות יאיר, בין היתר מדברי הזוהר הקדוש, כך למשל האחידה בברכי יוסף כאן ביורד הרי"ש צדי ב' כותב, ואמינה ולא מסתפינה, אני לא מפחד, דאשרב לזה שמקיים מצוות עשה. ומה הצורך יותר יש לאדם כי אם לקיים מצוות בוראו, וקבלת רבינו האריזל תכריע, שכן כאמור על פי הקבלה יש עניין גדול לקיים את מצוות שילוח הכן. כמו שאמרתי מקודם, בשנים האחרונות יצאו כמה וכמה ספרים על מצוות שילוח הכן. בישיבה כאן אצלנו בישיבה מצאתי 4 ספרים שונים שעוסקים במצוות שילוח הכן, ובשלושה מביניהם מוכרע באופן חד משמעי, כדעת החוות יאיר, כדעת החידה, שמצווה לשלח את האמא. ויש שהגדילו לעשות ואמרו, בוא נצא ידי כולם, ולכן גם אם אתה הולך בדרך, אין לך מה לעשות עם ציפור ואין לך מה לעשות עם ביצים, לא, תשלח את האמא, ואחר כך תזכה בביצים כדי לצאת ידי כולם. טוב, מה תעשה עם הביצים האלה? השד יודע מה יש לך לעשות עם ביצים של ציפור, תביא אותם הביתה, אשתך תזרוק אותם לפח, אני לא יודע, אבל כן, תיקח. כך תצא ידי כולם, כאמור, כך נוקטים רבים. אבל כמו שאמרתי מקודם, יש מגדולי הפוסקים שקיבלו דווקא את ההכרעה הזאת של החתם סופר. כך למשל החזוניש, מזכיר גם הוא את החוות יאיר ודוחה אותו, ואומר שהעיקר כדברי החתם סופר, וכאמור גם אני מרבותיי כאן בישיבה, גם הרב אשר וייס במנחת אשר על דברים בסימן מם, הם דווקא נוקטים עיקר כדעת החתם סופר. אני רוצה להכיר בפניכם עוד הערה אחת קצרה שפעם כתב לי מורי חמי, הרב שלמה לוי, ראש הכולל כאן בישיבה, והוא אומר כך, כל ישראל ערבים זה לזה, ולכן אנו סומכים על הנוהגים כללית לפי הקבלה שיקיימו את המצווה בשם כל ישראל. כלומר, על פי טעמי הנגלה, הרמב״ם, הרמב״ן, מה פתאום לשלח את הקן אם אתה לא זקוק לאפרוחים ולביצים? ואם אתה רוצה לחשוש לדעת המקובלים, אל תחשוש, משום שדיים למקובלים, כל מקובל שמקיים מצווה, מקיים אותה בשם כל ישראל. ולכן, אותו מקובל שבטח כן משלח, מוצא ציפורים כדי לשלח אותם, ולא תאמינו, אבל אפילו מצאתי ספר אחד בספרייה שמסביר איך אפשר לאלתר ולבנות כאן ציפור בגינה, כדי שניתן יהיה לקיים את המצווה. טוב, אז מן הסתם, אותו אחד שבנה כן ציפור בבית, יזמין איזה מקובל, והמקובל ישלח את האמא ויכוון את כל הכוונות, ויעשה את זה בשם כל ישראל. הוא מסיים הרב לוי וכותב, ולצערי אנחנו רחוקים מלנהוג כפי הדברים רבים, ולא הייתי מתחיל דווקא כאן. ובכן, בהחלט שאלה מעניינת, שאלתו של החוות יאיר ותשובתו, אבל כאמור, מכלל מחלוקת לא יצאנו, ולכן הרגש הטבעי של הרחמים, שלא להתאכזר לחינם אל האמא, בעיניי הוא זה שגובר כאן, ולכן בעצם המצווה הזאת כמעט שאנשים לא יתקלו בה, ואני עצמי גם נשאלתי יותר מפעם אחת על האם לקיים שילוח הקן כאן או שם. אני תמיד אמרתי, אם אתה לא זקוק לאפרוחים או לביצים, לכאורה מוטב להשאיר את הציפור המסכנה הזאת על הקן. זו כאמור השאלה הגדולה, השאלה המרכזית במצוות שילוח הקן, האם מדובר על מצווה חיובית או קיומית, ובדקות שנשארו לנו אני רוצה להזכיר בקצרה עוד כמה נקודות הלכתיות לגבי המצווה הזאת. האם מברכים על מצוות שילוח הקן? השאלה הזאת נשאלה כבר בתורתם של ראשונים. רבי אברהם אב בית דין בעל ספר האשכול, מכונה הרייבד, אבל זה לא הרייבד בעל ההשגות על הרמב"ם. גם הוא מחכמי פרובנס, בעל האשכול, שאל את אחד מרבותיו, רבי יוסף אבן פלט, שהיגר מצפון אפריקה לפרובנס, והוא שאל אותו שאלה מסובכת בהלכות ברכת המצוות, ותוך כדי תשובתו של רבי יוסף אבן פלט הוא מזכיר גם וכותב, שעל שילוח הקן לא מברכים, ושילוח הקן נמי מצווה הבאה בעבירה היא. כך כותב רבי יוסף אבן פלט. כלומר, שילוח הקן הוא מצווה הבאה בעבירה, ועל מצווה הבאה בעבירה לא מברכים. וכולם כמובן תמהים, מדוע? מדוע שילוח הקן הוא מצווה הבאה בעבירה? ולכאורה יש כאן שתי תשובות. תשובה אחת אולי קשורה למה שדיברנו מקודם. כלומר, מצוות שילוח הקן יש בה גם מימד מסוים של אכזריות, של חוסר רחמים על האמא, ולכן זה סוג של מצווה שבדיעבד ולא מברכים, אבל זה באמת נימוק לא כל כך מסתבר. הנימוק שהסבירו רבים הוא שכדי לקיים את מצוות שילוח הקן צריך להרים את הציפור ולשלח אותה. ברגע שהרמת את הציפור, אתה לכאורה לוקח אמא לבנים, אתה עובר עבירה, ומיד אתה מתקן את העבירה ומשלח את האמא לחופשי. ועל כן זו מצווה הבאה בעבירה. זו מצווה שמתחילה בלאו, ומיד לאחר מכן הלאו ניתק לעשה, ואתה עובר ומקיים מצוות עשה, ועל כן זו מצווה הבאה בעבירה שלא מברכים עליה. הפולמוס הגדול בנושא הזה קשור לתשובותיו של הרשב"א, משום שהרשב"א בתשובה אחת, בחלק א', סימן י"ח, מצטט את הדברים האלה של רבי יוסף אבן פלט, ואומר מצווה הבאה בעבירה שילוח הקן לא מברכים, אבל בתשובה אחרת, בחלק ג', סימן ר' פ' ג', שם כותב הרשב"א שצריך לברך על מצוות שילוח הקן. אם כן, הרשב"א לכאורה סותר את דבריו, האם מברכים על המצווה או לא מברכים על המצווה, והפוסקים נשאו ונתנו בשאלה הזאת, כאשר ההסכמה בדרך כלל היא שספק ברכות להקל, ולכן מצוות שילוח הקן מתקיימת בלא ברכה. שוב, באותו ספר, התייחסתי קצת בציניות מקודם, הספר שמסביר כיצד בונים כאן ציפור בחצר כדי לקיים את המצווה, הוא גם כותב שמי שמקיים את המצווה יברך בלי שם ומלכות. כלומר, היות שיש דעות בראשונים שכן צריך לברך, כמו אותה תשובה האחרונה של הרשב"א, אבל אנחנו פוסקים של ההלכה ספק ברכות להקל, הוא מסביר שם שכאשר מקיימים את המצווה, כן ראוי לפחות להרהר את הברכה בליבו. גם זה, אני מודה בעוני שנראה כרעיון קצת מוזר. כיצד בדיוק משלחים את האמא? הסברנו מקודם שהאחרונים הבינו מרבי יוסף אבן פלט, צריך להרים את האמא, ואז לשלח אותה, וזה מצווה הבאה בעבירה. גם בנקודה הזאת כנראה יש מחלוקת בין הראשונים. החתם סופר באותה תשובה שהזכרנו מקודם טוען שזו מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם. החתם סופר מדייק מן הרמב״ם שחובה לשלח את הציפור בידיים. כלומר צריך לתפוס את הציפור ולשלח אותה. לעומת זאת, רשי הבין שלא חייבים להחזיק אותה בידיים, מספיק לגרש אותה, להפחיד אותה, להבהיל אותה, להרחיק אותה מן הקן, לא צריך ממש לגעת בה במו ידינו, וגם כאן הפוסקים דנו בנושא הזה, החזון איש למשל מכריע להלכה שמספיק להבהיל ולהפחיד את הציפור, לעומת זאת, ערוך השולחן לעומתו פוסק את דעת הרמב״ם שצריך להחזיק בפועל בידיים את הציפור וכך לשלח אותה. וכאן הייתי אומר, בהתאם למדיניות שאמרנו מקודם, בדרך כלל עמך ישראל לא יקיימו את המצווה הזאת. תעזוב את הציפור בשקט. אם כבר יבוא אחד המקובלים וירצה לקיים את המצווה בשם כל ישראל כדי לעורר רחמי שמיים וכולי, פה כן הייתי אומר שכבר יקיים אותה עד הסוף ויחזיק את הציפור במו ידיו. אז אם כן, שאלה שנייה לגבי אופן השילוח. שאלה שלישית לגבי מיקומו של הקן. היכן בדיוק נמצא אותו כאן ציפור? זה אחת השאלות המרכזיות שנידונה שם בסוגיית הגמרא במסכת חולין. ומדברי חז"ל ומפסק השולחן ערוך עולה שיש שני סוגים של קינים שנתמעטו מן המצווה הזאת. הקן האחד הוא קן מזומן. קן מזומן פירושו של דבר, אותם עופות ביתיים, תרנגולים, הברווזים שמקננים בחצר, הם לא נשמטים מבני אדם, הם לא בורחים. ובדבר הזה אין מצווה. המצווה היא אך ורק באותן ציפורי דרור, הציפורים שיראות מבני אדם, ובציפור כזאת יש מצוות שילוח הקן. אז אם כן, קן אחד הוא קן מזומן. הקן השני הוא קן שאדם כבר קנה אותו. כלומר, כל דבר ששייך לי, כל דבר שהוא בבעלותי, אין בו מצוות שילוח הקן. ומכאן יש תסבוכת מאוד גדולה גם בראשונים וגם בפוסקים, שכן כידוע, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. יש קניין חצר. אם כן, כל ציפור, ואפילו אם ציפור דרור, איזושהי יונה, איזושהי ציפור אחרת, תקנן אצלי בתוך הבית או בחצר, אז ברגע שהיא קניינה, כבר קניתי הכל. מדין קניין חצר, ואם זה שלי וכבר קניתי, אז אין מצוות שילוח הקן. ובאמת גם כאן יש כל מיני דיונים מעניינים, יש אחרונים שאומרים, אדם צריך להפקיר את רשותו. כלומר, אם ראית ציפור מקננת אצלך, אז תפקיר את המקום ותגיד שאתה לא מתכוון לקנות בקן, כדי שתוכל לקיים את המצווה. וגם כאן, כאמור, דיון גדול ביחס בין קן מזומן, כלומר אותם בעלי חיים ביתיים, לבין קן שאדם כבר קנה אותו. נקריא בעניין הזה רק את סיכומו של הרב אשר וייס שם במנחת דברים, והוא מכריע להלכה כך, ולעיקר הדמילתא נראה, דהקן שבמרפסת הבית הווה מזומן. כלומר זה חלק מהבית ואתה קונה את זה, ולכן אם ציפור קניינה במרפסת, אי אפשר לקיים שם שילוח הקן. אבל מה שעל עדן החלון החיצוני, או על מרזב מחוץ לבית, או על גג שאין משתמשים בו, הווי כי ייקרה. אם כן, דבר כזה, במקום שבדרך כלל אדם לא רואה בו בעלות קניינית, אדם לא יחשוב שאיזה משהו שנחת על עדן החלון מבחוץ, הוא נקנה לו על הגג או בכדומה, ולכן במצב כזה, הקן אינו נחשב מזומן, אינו נחשב בבעלותך, וממילא אפשר לקיים בו שילוח הקן, כך פוסק להלכה רב אשר וייס, וזה נשמע באמת פסיקה סבירה ומאוזנת. ושאלה אחרונה בהקשר הזה, היא באילו ציפורים בדיוק נוהגת המצווה. גם כאן הסוגיה בחולין ממעטת שני דברים. הדבר האחד הוא ציפור זכר. כלומר, המצווה נוהגת אך ורק כאשר האמא רובצת על האפרוחים ולא האבא, והרמב"ן במלחמות השם שם בחולין מסביר, בהתאם לשיטתו שדיברנו עליה בהרחבה מקודם, שרחמי האמא על הילדים גדולים יותר מרחמי האבא. לא יודע אם זה נכון אצל בני אדם, אבל אצל בעלי חיים ודאי שנכון. רחמי האמא גדולים מרחמי האבא. ולכן המצווה היא דווקא באמא שמצטערת מאוד כשלוקחים את בניה ולא באבא. אז אם כן נימוק אחד, דווקא ציפור נקבה ולא ציפור זכר. גם זה כמובן מאוד מקשה לקיים את המצווה, משום שהאדם הנורמלי כאשר הוא רואה יונה, הוא לא יודע אם זה יון או יונה, הוא לא יודע אם זה זכר או נקבה. אז זו נקודה אחת. והנקודה השנייה היא שהמצווה נוהגת אך ורק בציפור טהורה. כאמור, בגמרא בחולין, ברמב"ם, זה חלק מהלכות שחיטה. מי שמעוניין לאכול את הציפורים צריך לשלח את האמא תחילה, ולכן בציפורים שאינן טהורות, שבלאו הכי אינן עומדות לאכילה, גם המצווה הזאת אינה נוהגת. אז אם כן, סיימנו בארבע שאלות קצרות. שאלת הברכה, שאלה לגבי איך בדיוק משלחים, השאלה איכן נמצא הקן, והשאלה באילו ציפורים בדיוק המצווה נוהגת. בשולחן ערוך שיש שם עוד כמה פרטים נוספים, אבל אני חושב שאת עיקרה של המצווה, הן בשאלה אם זו מצווה חיובית או קיומית, הן אותה תשובה מורכבת לגבי מצווה הבאה בעבירה, על עיקרי הדברים הספקנו לדבר היום, ומי שרוצה להרחיב יעיין שם עוד, הן בסוגיות בחולין והן בשולחן ערוך.